טוב, ערב טוב. אנחנו היום נעסוק בסוגיה מאוד מאוד מעשית, כמו שאנחנו מתחילים להבין מהכותרת, שחג החנוכה כידוע, אחד הייתי אומר המוטיבים או המוטיבים המרכזיים של חג החנוכה זה פרסום הנס. צריך לפרסם את הנס, לא משנה כרגע מה היה הנס, אבל יש לפרסם את הנס, והדלקת החנוכיה היא ביטוי לפרסום הניסה. אבל כשאנחנו ככה התרגלנו לביטוי הזה, פרסום הנס, אז אם אנחנו קצת מתבוננים יותר, זה לא כל כך פשוט לפרסם דברים. כי הרי אנחנו יודעים שהקדוש ברוך הוא מבקש מן האדם הצנע לכת וכולי. אז היום ניגע בנקודה המרכזית, איך בעצם אנחנו אמורים לייצר את היחס הנכון בין מצד אחד הפומביות והפרסיה והציבוריות והפרסום, לבין החשאיות והצניעות והנסתר שמתחת לפני השטח, שזאת סוגיה גדולה. ומדוע בחנוכה יש לפרסם את הנס, אבל הפרסום הזה גם הוא באופן יחסי בחשאיות? הרי היום לא היו עושים איזשהו מבצע יחצנות בזה שמדליקים איזה נר, היו עושים איזה רעש גדול, נכון, שכל העולם שומע וכל העולם רואה. ופרסום הניסה שלנו זה מעיקר הדין, נר אחד כל יום לכל המשפחה. אז יש לפנינו שתי פסקאות, פסקה אחת של החתם סופר שהוא חוזר עליה בכמה מקומות, הפסקה הזאת היא מספר הדרשות של החתם סופר ביחס למועדים, ספר חדש יצא יחסית עם אותיות מרובעות, ועוד פרק אחד או חלק מפסקה בספר מאמרי ראייה, כשהרב נעם ודיבר כשחנכו את בית הרב. זה קשור מאוד, תכף נראה לסוגיה שלנו. בואו נתחיל בחתם סופר. אומר החתם סופר, במדרש שמעתי הדודאים נתנו ריח, כמו שאנחנו נוהגים לומר בשיר השירים. מי זה הדודאים ומה זה הריח? זה ראובן. ראובן הוא בחינת הדודאים. עסקנו קצת בסוגיית הדודאים עם לאה וזלפה ובלהה אחרי מותה של רחל. אז ראובן הוא בחינת הדודאים, אבל ביחס למה? זה ראובן בשעה שהציל את יוסף. אם כן, הדודאים זה ראובן כשהוא הציל את יוסף. מה, איך הוא הציל את יוסף? הוא, כשאחים רצו להרוג אותו, אז הוא אמר, בוא נזרוק אותו לבור. והוא, המחשבה שלו הייתה, לא שהוא חד ושלום ימות בבור מרעב, מצמא או מהקשת הנחשים והקרבים וכדומה, אלא שאחרי שאחים ילכו, אז הוא יוציא את יוסף מהבור ויחזיר אותו אל אביו, כפי שהתורה מתארת. אז הדודאים נתנו ריח, זה ראובן בשעה שהציל את יוסף. ועל פתחנו כל מגדים, זה המשך הפסוק, זה נר חנוכה שעל הפתח. מה הקשר בין נר חנוכה לבין ראובן שהציל את יוסף? והמילה מגדים מלשון מגידים. על פתחנו כל מגדים, על הפתח אנחנו מגידים משהו. מה אנחנו מגידים על הפתח? אומר החתם סופר, דיש להבין מה היא טעמה קבוע הנר על הפתח ברשות הרבים, כדי לפרסם הנס ביותר. נכון, מעיקר הדין הוא צריך להניח, האדם צריך להניח את הנר על פתח ביתו מבחוץ. כלומר, מצד אחד זה שייך לפתח הבית שלך, מצד שני זה צריך להיות עם השפעה לציבור, לפרסיה, לרשות הרבים. אז מה הטעם שקבוע הנר על פתח ברשות הרבים כדי לפרסם הנס ביותר? כלומר, מצד אחד אתה מפרסם למשפחה הפרטית, מצד שני אתה צריך לפרסם לציבור, לרשות הרבים. עד כדי כך שהרבה כללים הלכתיים שקשורים להדלקת נר חנוכה, זה תלוי ברשות הרבים, למשל זמן ההדלקה, מקום ההדלקה וכו'. ולא סגי להוא, שואל החתם סופר, מה הטעם שקבעו חכמים שצריך לפרסם את הנס על ידי שאנחנו מניחים את הנר על הפתח של רשות הרבים, פתח הבית עם הכיוון רשות הרבים, ולא סגי להוא ולא הספיק לפרסם את הנס, כי אין פרסום נס דאורייתא באכילת פסח וסיפור יציאת מצרים ודרבנן ומגילת אסתר שנעשה בתוך הבית ולא על פתח הבית מבחוץ. זאת אומרת, מצאנו עוד לפחות, כאן הוא מזכיר שניים, אבל יותר משניים, לפחות שני מקרים שגם בהם היה נס, וגם את הנס הזה צריך לפרסם, והנס הזה הוא לא על פתח ביתו מבחוץ. למשל, מה יותר מיציאת מצרים? נס עשרת המכות, ומכת בכורות, ואחר כך מכן קריאת ים סוף. אז ליל הסדר שהוא על עשרת המכות, ובפרט על מכת בכורות, איפה אנחנו מפרסמים את הנס? כל משפחה יושבת בתוך הבית שלה, הדלת סגורה, ומספרת את סיפור יציאת מצרים. לא כתוב שצריך לשבת על פתח ביתם מבחוץ. אומנם יש היום ליל הסדר המוני וציבורי וכו', אבל זה לא חלק מהדין. ליל הסדר אוכלים בתוך המשפחה. את הכבש בזמן שבית המקדש קיים, את הסד, קורבן הפסח, אוכלים בתוך הבית. ולמשל במגילת אסתר שגם היא פרסו מניסה, אמנם קוראים את המגילה בבית הכנסת, אבל מי שאין לו, הוא קורא בביתו. הוא לא צריך לעמוד בפתח הבית ולקרוא את מגילת אסתר. אם כן, בקיצור, שתי דוגמאות טובות, שמצאנו שפרסום הנס, הוא לאו דווקא בפרסיה הציבורית. וכאן פתאום בנר חנוכה, פרסום הנס הוא צריך להיות בפרסיה על פתח ביתו מבחוץ. למה? מה קרה בחנוכה שצריך לפרסם את הנס מבחוץ, בניגוד לפרסום הנס שבדרך כלל הוא מבפנים? כמו למשל פה שתי הדוגמאות, פסח ופורים. ויש לומר, אומר חתן סופר, דשני אתה, יש הבדל בין הנס שנעשה בפסח והנס שנעשה בפורים לבין הנס שנעשה בחנוכה. מה ההבדל? ויש לומר דשני אתה, תודה, שהנס בעצמו בפסח ובפורים, הנס בעצמו היה גלוי ומפורסם לכל העמים. זאת אומרת, הנס של פסח, עשרת המכות, בפרט מכת בכורות וכו', כולם ראו, כולם שמעו. כל בית במצרים ראה שבכור המשפחה מת. אין בית אשר אין שם מת. ומגילת אסתר, הנס שנעשה לנו בניצחון, שהרגנו את כל מי שהרגנו וכו', כפי שמתואר במגילה, זה הגלוי וידוע לכל העמים. כלומר, שני הניסים האלה של פורים, של פסח ושל פורים, היו ניסים שהפרסום מניסה שבהם היה בעצם זה שנעשה הנס, ובזמן שנעשה הנס, הנס היה גלוי, הנס היה גלוי לכל. כלומר, האם יש פרסום הנס לכל בפורים ופסח? כן. מתי הפרסום הזה היה? כשקרה הנס, כשקרה המקרה. אבל, אז שאני אתם בפורים, בפסח ופורים, שהנס בעצמו היה גלוי ומפורסם לכל העמים. וגם הנס בעצמו אינו מראה חיבתו עלינו כל כך, כי הנס היה יותר ההקעה של האויב, מכת בכורות כלפי הרוחות המצרים, והערק שהרגנו את האיראנים של אותם ימים, ופחות הנס כלפי עצמנו. בחנוכה זה הנס כלפי עצמנו, זה הדלקת המנורה במקדש לעצמנו. ויש לומר שעשה כן, למה כבר הוא עשה את שני הניסים האלה, פסח ופורים? למען ידעו כל באי העולם כי השם הוא אלוהים, אין עוד מלבדו. ולכן היות ושני הניסים האלה של פסח ופורים הם בהופעת הנס עצמו בזמן אמת בשידור חי, כשהנס הזה קרה, עיקר המטרה של הנס הייתה הפרסיה לכל העמים וכולי, לכן הניסים האלה היו ניסים מאוד חיצוניים, שהיה ברור לכל שאי אפשר להגיד שאין פה נס. מי יגיד על עשרת המכות שלו היה נס? מי יגיד על מכה בכורות שלו היה נס? מי יגיד שהניצחון הגדול על כל ההמנים באותם הימים לא היה נס? אבל בחנוכה הנס היה מאוד פנימי. בחנוכה הנס לא היה למען ידעו כל בעולם. בחנוכה הנס היה בתוך המקדש. מי היה בתוך המקדש? הכהנים. מי אומר שהנס הזה קרה? מי יודע מהנס הזה? מי ראה שהשמן הזה שהיה אמור להספיק ליום אחד הספיק לשמונה ימים? אומר חתן סופר, מה שאין כן בחנוכה, שהנס של נרות היה בסתר בבית המקדש, ומי ראה וידע? זה רק הכהנים הניגשים אל השם, והרוצה יכחיש כל אלו, ואין כאן כבוד לשמו, ולא היה בכל זה שום צורך אלא רק להודיע לנו חיבתו ורצונו עמנו. זאת אומרת, נס חנוכה בניגוד לשני הניסים האחרים של פסח ופורים הוא נס פנימי. הוא נס פנימי, א', הוא היה במקום צנוע ומוסתר בתוך בית המקדש פנימה, ולכן חד ושלום אפשר לעלות על הדעת, או אפשר להקשות, או אפשר לטעון שכביכול הנס הזה לא היה, ובית הנס הזה הוא יותר פנימה לעצמנו, אז הוא גם פנימה במיקום הגיאוגרפי שלו בתוך בית המקדש, והוא גם פנימה ביחס לעם ישראל ולא ביחס לעמים. ואם כן, היות ויש צורך, נראה בהמשך מדוע, לפרסם את הנס בפרסיה ברשות הרבים בציבור, אז שני הניסים של פסח ופורים שעצם המאורע היה בפרסיה, אז אין צורך אחר כך לדורות לעשות זיכרון בפרסיה, כי המאורע עצמו היה בפרסיה, אז אין מה לעשות, זיכרון לדורות לפרסיה. אבל חנוכה, שהנס היה סמוי ופנימי בתוך בית המקדש, רק לכהנים ורק לעם ישראל, אז ראוי לסדר את הנס לדורות לפרסיה. כלומר, אנחנו רואים לפי העיקרון הזה של החתם סופר, שפרסום הניסה כשמו כן הוא. לפרסם את הנס. אלא יש פרסום שהוא בזמן המאורע עצמו שקרה, ויש פרסום שהוא לדורות. כאן אחד המסופר לא מבדיל, או לא, 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 לא מסביר, למה הנס הזה הוא ככה והנס הזה הוא ככה. אבל בכל אופן, בשני הניסים האלה, גם פסח ופורים, וגם חנוכה, בשני הסוגים האלה יש פרסיה. אלא בפסח ופורים הפרסיה היא בזמן הנס, ובחנוכה הפרסיה היא לדורות, כדי להשלים את מה שלא היה בזמן הנס. ואם כן, סיכום, מהראוי לנו לפרסמו ביותר ברשות הרבים בפומבי. זאת אומרת, כשיש צורך לפרסם את סוד ההשגחה האלוקית, למשל כאן, שנעשה נס לישראל, אז והמעשה עצמו נעשה בסמוי מן העין, בחשאיות, בצניעות, יש צורך לפרסם את זה. ולכן חנוכה דווקא על פתח ביתו מבחוץ. כי הפרסום מניסה של פסח היה בעשרת המכות ובפרט במכת בכורות. הפרסום מניסה של פורים היה בהקעה של כל האמנים של אותם ימים. אבל חנוכה זה היה בתוך בית המקדש. אז הפרסום מניסה לדורות משלים את אי הפרסום מניסה שהיה כשהמנורה דלקה במקדש 8 ימים. ולכן, ואם כן מהראוי לנו לפרסמו ביותר ברשות הרבים בפומבי את חנוכה. אומר החתם סופר, מאיפה אנחנו לומדים את זה? מאיפה חכמים שתקנו תקנה דרבנן להדליק את החנוכיה זכר לנס שנעשה במנורה על פתח ביתו מבחוץ, מאיפה הם למדו את זה? אומר החתם סופר, וזה אנו למדים ממידותיו של התברך שמו, של ריבונו של עולם בעצמו, כאשר הוא נוהג עם שומרי מצוותיו. למשל, הנה הגענו לראובן. הרי ראובן, כשהוא אמר לאחים, לא נהרוג את יוסף, אלא רק נזרוק אותו לבור, האחים הרי לא ידעו מה הייתה כוונתו. הם חשבו שהוא שותף איתם במזימה, הם רוצים להרוג את יוסף, אז גם הוא אומר, בואו נהרוג את יוסף. אבל, הרי הפסוק מעיד על ראובן, שכל המטרה שבשבילה הוא רצה לזרוק את יוסף לבור, זה כי אחרי שהם ילכו מהמקום, אז הוא יוציא את יוסף מהבור ויציל אותו ויחזיר אותו לאבא. זאת אומרת, היה רעיון חיובי, הייתה מטרה חיובית אצל ראובן, אבל המטרה הזאת הייתה סמויה מן העין. היא הייתה נסתרת, לא היה פרסום מניסה במטרה של ראובן להציל את יוסף. ולכן, הדודאים נתנו ריח, בהמשך אנחנו נראה מה זה הריח הזה, למה דווקא ריח. בכל אופן, וזה אנו למדים ממיטב של התברך שמו, כאשר הוא נוהג עם שומרי מצוותיו, שכשאדם מתכוון למטרה טובה, כמו ראובן, שהתכוון להציל את יוסף, אף על פי שהפעולה היא נראית לכאורה פעולה רעה, כשאיש בעצם שותפות עם האחים, הקדוש ברוך הוא בעצמו פרסם את הנס בזה שהוא אמר, כמו שכתוב בתורה, הוא דלאחי פרסם הכתוב בראובן, להשיבו אל אביו. זאת הייתה המחשבה של ראובן, זה האחים לא ידעו. הועיל וכך הייתה כוונת ליבו של ראובן בסתר מחשבתו, ולא נודע לאדם, לכן פרסם עליו הכתוב. כלומר, למדנו מכאן עיקרון חשוב. כשיש מטרה חיובית, כשיש מטרה אידיאלית, כשיש ערך באיזושהי התנהגות או מציאות, בין אם זה הנהגה אלוקית כמו הניסים, בין אם זה מחשבה טובה כמו אצל ראובן, אז יש צורך לפרסם את אותה מטרה, את אותו ערך, את אותו אידיאל. ובמקום שהעצם המאורע מפרסם, אז לא צריך לפרסם מבחוץ. במקום שהמאורע עצמו לא מפרסם, הנה אנחנו מתחילים להבין, כמו ראובן שהמחשבה שלו הייתה סמויה, וכמו נחנוכה שלא היה פרסום כי זה היה בתוך בית המקדש פנימה, אז אמר לך הקדוש ברוך הוא, אני מפרסם למען השיבו אל אביו, ובנחנוכה אמרו חמים על פתח ביתו מבחוץ. ולכן זה מה שאמר המדרש, ואמרו המדרש, אילו היה ראובן יודע שעתידה תורה לכתוב עליו להשיבו אל אביו, בכתפיו ומייטלה. היה מביא את יוסף על הכתפיים. מה למדנו מכאן? והרשב"א בתשובה למד מזה מצווה לכתוב שם המתנדבים בעם על הפרוכת וכלי הקודש. זאת אומרת, כשאנשים מתנדבים התנדבויות בציבור, אז כמובן המטרה שלהם זה לא הפרסום והכבוד, אלא המטרה שלהם זה באמת לתרום אל הקודש, אבל אנחנו צריכים לפרסם אותם כדי להכיר את הטובה, כדי להועיל לעצם הטובה ושאחרים יתנדבו כמותם וכו'. ומשם אנו למדים, כלומר בואו נחזור רגע למדרש, הדודאים נתנו ריח, תרף נגיע לריח, זה ראובן בשעה שהציל את יוסף. מה זה ראובן בשעה שהציל את יוסף? ראובן שהציל את יוסף באופן סמוי, העיד עליו הכתוב למען השיבו אל אביו, ופרסם את הרצון הטוב, את המטרה החיובית של ראובן. אז ראובן הסתיר את מעשיו, והקדוש ברוך הוא פרסם את מעשיו כי יש צורך ותועלת בפרסום הזה. אז אותו העיקרון שהיה אצל ראובן, שהטובה שהוא רצה לפעול, הייתה סמויה מן העין, אבל הקדוש ברוך הוא פרסם אותה, אותו דבר בדיוק בחנוכה. ועל פתחנו כל מגדים, זה נר חנוכה של הפתח. כי גם בנר חנוכה הטובה, הנס, היה סמוי מן העין, בתוך בית המקדש פנימה, אבל אנחנו צריכים להגיד את הטובה הזאת בחוץ, ולכן מדליק על פתח ביתו מבחוץ, על פתחנו כל מגדים, על פתח הבית מגיד את הנס, כמו שהקדוש ברוך הוא הגיד את הרעיון הטוב, את המטרה הטובה של ראובן, למען השיבו אל אביו. ומשם אנו למדים להעמיד על פתחנו כל מגדים, כלומר נר חנוכה, המגידים ומפרסמים ניסו של הקדוש ברוך הוא שבסתר, בתוך המקדש פנימה, אנחנו צריכים לפרסם אותו מבחוץ. אם כן יש קשר פנימי בין ראובן, יש עוד כמה צדדים, אבל לא נפתח את זה כרגע, אם כן יש קשר פנימי בין ראובן לחנוכה, שגם ראובן וגם חנוכה זה היה בעצם, נקרא לזה מחשבה חיובית או נס וכולי, סמוי מן העין, אבל כדי, למען תועלת, למען הצורך, יש לפרסם את הדבר שיש בו צורך וטעם, ולכן במקום שהדברים הוסתרו, הקדוש ברוך הוא מגלה, וחכמים אמרו, תגלו, על פתח ביתו מבחוץ. מה שאין כן, בפסח ופורים, אין צורך בזה, כי בעצם עצם הנס היה גלוי. אז אם כן, העיקרון המרכזי שיוצא מכל החשבון הזה הוא, שכשיש צורך לפרסם טובה, בין אם הטובה היא מחשבה של אדם כמו ראובן, בין אם הטובה היא השגחה אלוקית, נס כמו חנוכה, והמעשה עצמו לא היה בגלוי, אז אנחנו צריכים לפרסם את הדבר בגלוי. בסדר? יפה. עכשיו נשאלת השאלה, ומה עם הצניעות? איפה הצניעות? הצניעה הלכת עם השם אלוהיך. אז כדי להשלים את הנקודה הזאת, יש הגדרה מאוד מאוד יסודית, ואני חושב שזה יכול לעזור לנו בחיים בהרבה התלבטויות שלנו, כמה לפרסם דברים, כמה להחביא דברים וכו'. איך אנחנו יודעים לייצר את היחס הנכון בין הפומביות, הפרסום מניסה, לבין החשאיות והצניעות. אז יש כאן קטע קצר, חלק מהמאמר במאמרי ראייה, שחנכו את בית הרב קוק. טוב, עצם זה שחונכים את בית הרב קוק, זה לכאורה פרסום מניסה. בית הרב קוק. הרב קוק היה אדם צנוע מאוד, היה אדם מנוויתן. א', מה שייך בכלל שיהיה מקום שנקרא בית הרב. ב', מה לעשות מזה רעש גדול? הרי לכאורה זה ההפך מהצנע הלכת. אז איך אפשר להבין את זה? בסדר? אתה פוגש בחור שלא ראית אותו איקס זמן. נו, אתה מספר לו על מכון מאיר או לא? הצנע הלכת עם השם אלוהיך. למה לפרסם? למה פומביות? אתה שומע איזה שיעור טוב. אתה מפרסם את זה לאחרים? כדאי לגמרי לך לשמוע. יש איזה רב שאתה חושב שיכול לעזור לפלוני. אתה אומר לו, תשמע, כדאי לך להכיר את היהודי הזה. איפה הגבול? בין הצניעות לבין הפומביות? זאת השאלה. כאן אנחנו רואים לפי העיקרון כרגע, שבמקום שיש צורך וערך ותועלת בסיפור הטובה, בין אם זה טובה של מחשבת אדם, בין אם הטובה יש השגחת השם, ראובן וחנוכה, אז יש צורך לפרסם. ובמקום שזה היה סמוי, יגיד לך הקדוש ברוך הוא, יגידו לך חכמים, תפרסם. אז איפה נמצא הקו? איפה נמצא הגבול? אומר הרב, מקור 2, אנו קוראים בפרשת השבוע, כנראה אז היה בפרשת בעלותך, אנו קוראים בפרשת השבוע על דבר החצוצרות הכסף, שהן משמשות למקרא העדה ולמסע את המחנות. אמנם יש הבדל בין הקול הנשמע במסעות, לבין הקול הנשמע במסע ואחרי זה בכינוס הנשיאים. כינוס הנשיאים זה קול תקיעה, והמסע וזה בכל תרועה, כן, המסע והמלחמה זה כל תרועה, ומקרא העדה זה כל תקיעה, כמו בחגים. לא נבדיל כרגע בין תקיעה לתרועה, פעם עסקנו בזה. בכל אופן, אין ספק שחצוצרות זה פומביות. אתה מחצרץ בחצוצרה, בין אם זה תרועה, בין אם זה תקיעה, זה רעש, זה פרסום מניסה. נכון. אז אנו קוראים בפרשת השבוע על דבר חצוצרות הכסף של משמשות למקרא העדה ולמסע את המחנות. אומר הרב, הננו מסמיכים על זה מה שאנחנו פוגשים בהתנהגות שלנו, בעת אשר אנחנו מוציאים מן הכוח אל הפועל מפעלים טובים מועילים לטובת הכלל או לטובת הפרט, כשיש פעילות חיובית למען בניין האומה או האדם היחיד, אז אנחנו פוגשים בהתנהגות שלנו, בהדרכה האלוקית, תכף נראה דוגמאות, שני שבילים שהם לכאורה הפוכים זה מזה. ומכל מקום הם שניהם מכוונים או מכוונים למקום אחד, ושניהם צריכים לקחת את מקומם הראוי להם לפי ההגדרה וההבחנה המדויקת, תכף נראה. מה הם שני הדרכים שהם לכאורה שני שבילים הפוכים? שני הדרכים האלה הם, מצד אחד דרך הפרסום, הפומביות וההפגנה, שתכף נראה למשל דוגמה, הללו את השם, תסתכלו רגע ברשותכם, שורה רביעית בעמודה האמצעית, הללו בתוף ומחול, הללו בצלצלי שמה, הללו בצלצלי תרועה, איזה רעש. רעש גדול, תוף ומחול, תוף עושה הרבה רעש. צלצלים, איך קוראים לזה? מצלתיים, עושים הרבה רעש, וכו'. או בגמרא שמפיסין וחוזרין ומפיסין, עושים פייס ופייס בקול גדול, פייס הכוונה הגרלה. מצד שני, והדרך השני, הוא דרך החשאיות והצניעות. למשל, תכף נקרא, בבית אלוהים נהלך ברגש, הולכים בשקט, הצניע לכת עם השם אלוהיך. אז אם כן, יש שני דרכים. מצד אחד, דרך הפרסום, הפומביות וההפגנה, והדרך השני, מצד שני, הוא דרך החשאיות והצניעות. מצד אחד, מעבר מזה, אנחנו מוצאים בבית אלוהים נלך ברגש, שזה יותר, הייתי אומר, בהרגשה, לעורר את הלבבות וכו', לעורר את ההרגשה, ומטעם זה מפיסין וחוזרים ומפיסין ומטיבים וחוזרים ומטיבים את הנרות ואת ההגרלות במקדש כדי לעשות רעש גדול, כדי להרגיש את כל העזרה כולה. ומקראות מלאים הם, מה יותר מהפסוק בספר תהילים, ומקראות מלאים הם לקבוע הדרת קודש בכל המון חוגג, במאורעות רבים ההמון חוגג. הללו בתוף ומחול, הללו בצלצל שמה, הללו בצלצל תרועה. זה מצד אחד. מצד אחד שביל הפומביות וההפגנה, הפרסום. ולעומת זה מצד שני, כמה אנחנו מדברים בשפחה של הצניעות והחשאיות במפעלים הטובים והקדושים. והנביא אומר, הגיד לך אדם מה טוב וכו', סוף הפסוק מיכה אומר, והצניע לכת עם השם אלוקיך. אם כן, איפה נמצא הקו בין הצורך לפרסם בפומבי לבין הצורך לשמור בהצניע? וגם דברים שדרכם לעשותם בפרסיה, אמרה תורה והצניע לכת שם בגמרא בסוכה. ואיך איכונו יחדיו שני הדברים הללו? צורך הצניע מצד אחד וצורך הפרסום מצד שני. אם כן, איפה נמצא הקו, איפה נמצא הגבול? אומר הרב, אבל לכל זמן והכל לשם שמיים, ולפי הנדרש לשם המטרה הקדושה שאיש יהודי נאמן מציב לו נגד עינו וליבו במפעליו. קודם כל, ההבחנה העקרונית. גם כשאדם צריך לפרסם וגם כשאדם צריך להצניע, זה נובע מלשם שמיים. זאת אומרת, ישנם דברים, קודם כל זה עיקרון כללי, תכף נראה את קו ההבדלה, אבל קודם כל עיקרון הכללי. הפרסום הוא לא לשם הכבוד. והצניעות היא לא לשם, למשל, הבריחה מהאחריות. אלא הצניעות היא צריכה להיות לשם שמיים, והפרסום הוא צריך להיות לשם שמיים. כלומר, אם האדם יוצא אל ההכרעה של הפומביות מצד אחד, או הצניעות מצד שני, מתוך איזה אינטרס ונגיעה אישית, זאת לא החלטה נכונה. כלומר, לא יכול להיות שהפרסום הוא יהיה כדי שאני יכובד בין הבריות, או הצניעות היא כי לא נעים לי מהבריות. זה לא מתחיל מן האדם, אלא זה מתחיל בלשם שמיים. לכל זמן, והכל לשם שמיים, קודם כל הגדרה עקרונית. יש מצב שעל השם שמיים מתגלה דרך הפרסום, ויש מצב שעל השם שמיים מתגלה דווקא דרך החשאיות והצניעות. לכן, לכל זמן והכל לשם שמיים, ולפי הנדרש לשם המטרה הקדושה, שאיש יהודי נאמן מציב לו נגד עינו וליבו במפעליו. קודם כל יסוד שממנו הכל מתחיל, שזה לא אינטרסנטי, זה לא נגוע, זה לא בא ממקום קטן של הכרעות, נקרא לזה שכליות ורגשיות אנושיות. לא הפרסום מצד אחד ולא הצניעות מצד שני. אלא במקום של שם שמיים תידרש הצניעות, תהיה צנוע. במקום של שם שמיים יידרש הפרסום, תפרסם. זה קודם כל הבחנה עקרונית, כן הייתי אומר לא הבחנה, אלא המשותף העקרוני לשתי הבחינות האלה. גם לבחינה של הפרסום, גם לבחינה של הצניעות. אז כאן זה ברור שצריך לפרסם את ראובן כזה לשם שמיים, למען השיבוע לביא. צריך לפרסם את השגחת השם עלינו בנס חנוכה, זה לשם שמיים, זה ברור. עכשיו, איפה נמצא הקו העקרוני? אומר הרב, כי ישנם מפעלים מעשיים, וישנם מחשבות, שאיפות ואידיאלים. שימו לב, הרב עכשיו מתחיל לנוע על שני צירים. יש דברים שהם דברים מעשיים, פרקטיים, ממשיים, במציאות המעשית ממש, ויש דברים שהם יותר שייכים למחשבות, לשאיפות, לאידיאלים. כלומר, יש ממד שהוא יותר פרקטי, ממשי, חומרי, נקרא לזה מעשים, ויש ממד שהוא יותר רעיוני, מחשבי, אידיאלי, וכו'. אז אומר הרב, כי ישנם מפעלים מעשיים, וישנם מחשבות, שאיפות ואידיאלים, שבהתרחבותם והתפרסמותם, גם ברמת המחשבה וגם ברמת המעשה בפועל, הם הגורמים לחזק את המפעלים ולהרבות בטובתם בכמות ובאיכות. יש מצבים שדווקא הפרסום הוא יגביר את הטוב שצריך לצאת או מהרעיונות או אפילו מהמעשים בפועל. והמעשים כשהם לעצמם, אם אנחנו דנים את המעשים עצמם, אולי רגע סליחה דילקתי משפט חשוב, סליחה דילקתי, עוד פעם, אני קורא מההתחלה. כי ישנם מפעלים מעשיים וישנם מחשבות, שאיפות ואידיאלים שבהתרחבותם והתפרסמותם הם הגורמים לחזק את המפעלים ולהרבות בטובתם בכמות ובאיכות. עכשיו שימו לב, הרב מתחיל לחלק. מה ההבדל בין האידיאל למעשה? האידיאלים נכרזים בעולם על ידי הפרסום, הרמת הקול והפומביות. כבר נגדיר את זה יותר מדויק. והמעשים, כשהם לעצמם, בין המובילים לטובת הכלל, בין שהם מביאים לטובת הפרט, כמה שהם יותר מוצנעים, הם יותר יפים. זאת אומרת, האידיאלים הם האידיאלים עוד לפני שיש אדם ששייך לאידיאלים האלה. נכון? אידיאלים זה אידיאל, הייתי אומר, זה חפצה. זה לא גברה, זה לא אני עושה. האידיאל זה האידיאל מצד עצמו. זה לא קשור לאדם הפועל את האידיאל. לכן, ככל שהאדם הוא יותר, הייתי אומר, רחוק מהמציאות המעשית, הוא לא שייך בזה, הוא מבחוץ, אז כל מציאות שהיא יותר אובייקטיבית, שהיא לא תלויה באדם, עם כל הנגיעות האישיות שיש לכל אדם, לכל אחד מאיתנו, לאידיאלים יפה הפרסום. למה? כי באידיאלים אין אינטרס. האידיאלים זה אידיאל. מכון מאיר זה רעיון, זה אידיאל. זה לא קשור לבן אדם. נכון שיש הרב ביגון ויש רבני ויש מערכת, הכל נכון, אבל כל אלה שליחים סך הכל. יש כאן איזה רעיון גדול. אז כל מה ששייך לאידיאלים, שאין שם יד אדם שיכולה להיות אינטרסנטית בהם, לאידיאלים בדרך כלל יפה הפרסום. האידיאלים נכרזים, מלשון הכרזה, כן? האידיאלים נכרזים בעולם על ידי הפרסום. הרמת הכל והפומביות, כי אם אתה לא תגיד מה האידיאל, איך אנשים ידעו מה האידיאל? לעומת זאת המעשים, מי עושה את המעשים? את המעשים עושים בני אדם. ובני אדם יש להם נגיעות, ובני אדם לפעמים יש להם אינטרסים, והם אנשים קצת חלשים שרוצים כל מיני תועליות, להרוויח בדרך כל מיני תועליות. אז ביחס לאידיאלים ראוי יותר הפרסום. ביחס למעשים ראוי יותר הצניעות. זאת אומרת, בואו נעשה רגע סדר. גם האידיאלים וגם המעשים, גם הפומביות וגם החשאיות, הם צריכים להיות לשם שמיים. זה יסוד משותף לשניהם. ב', אחרי שהבנו שגם הפרסום וגם הצניעות לשם שמיים, צריך לחלק עוד חילוק בין שני אלה. שהאידיאלים הם יותר אובייקטיביים, יד אדם לא מעורבת בהם, ולכן להם ראו יותר הפרסום. והמעשים, הנעשים על ידי בני אדם, יותר סובייקטיביים, כי לאדם הפועל יש נגיעה, בדרך כלל, יש לו איזה רווח, איזה תועלת פוטנציאלית יכולה להיות לו פה, ולכן למעשים, כלומר לגברה, לא לחפצה, לאדם הפועל, פה צריכה להיות יותר צניעות. אני קורא את זה שוב. האידיאלים נכרזים בעולם על ידי הפרסום, הרמת הקול והפומביות, והמעשים כשהם לעצמם, בין המובילים לטובת הכלל, בין שהם מביאים לטובת הפרט, כמה שהם יותר מוצנעים, הם יותר יפים. יוצא שהחלוקה העקרונית היא האם יש כאן אובייקטיביות או סובייקטיביות, שהאידיאלים יותר אובייקטיביים והמעשים יותר סובייקטיביים, לכן האידיאלים יותר הפרסום והמעשים הסובייקטיביים יותר צניעות, אבל שני אלה צריכים להיות לשם שמיים, כן, ואני מעיז להגיד איזה משפט, למרות שהרב כאן לא אומר את זה, אבל ככל שהאדם יוצא מהאגו שלו והוא הופך את עצמו כמה שניתן יותר להיות אובייקטיבי ופחות סובייקטיבי, אז גם כשהוא פועל מעשים שכביכול יש לו בהם נגיעה, הוא לא מדבר על עצמו כשהוא מדבר על המעשים האלה, אלא הוא מדבר על הרעיון שאותו הוא פועל. אבל הנקודה זה לא שהוא פועל, הנקודה זה הרעיון, שגם צ'יפופו יפעיל אותו. מה זה משנה מי יפעיל את הרעיון הזה? העיקר שהרעיון הזה יהיה במציאות. ברור? לכן האידיאלים נכרזים בעולם על ידי הפרסום, הרמת הכל והפומביות, והמעשים כשהם לעצמם, בין המובילים את טובת הכלל, בין שהם מבינים את טובת הפרט, כמה שהם יותר מוצנעים, הם יותר יפים, כי במעשים יש יותר ממד סובייקטיבי של האדם המרוויח תועלת כלשהי. וככל שהאדם יותר מתרומם ויותר מתפתח, אז הוא עולה למדרגת השגחת השם בחינת נר חנוכה, למדרגת שבט ראובן, או כן, האיש ראובן ושבט ראובן בחינת להשיבו אל אביו. אומר הרב, כן. אתה צודק. קודם כל, בעיקרון יש אידיאל ללא מעשה. מצד שני, בעולם הזה אידיאלים באים אל הפועל, יוצאים לפועל די בני אדם. לכן אני מנסה לומר שככל שאנחנו פחות סובייקטיביים, פחות אינטרסנטיים, יותר אלוקיים, יותר שייכים אל האידיאל מצד עצמו, לא משנה מי הוא הכלי שדרכו מתגלה האידיאל הזה. זה לא רלוונטי. אלא העיקר זה האידיאל. מכון מאיר זה רעיון. זה לא משנה אם את הרעיון הזה יופיע פלוני או יופיע אלמוני. העיקר שהרעיון זה יצא לפועל, מה זה משנה מי? זה לא רלוונטי. עכשיו, ככל שהאדם יותר מתרומם למדרגה הזאת, אז לאידיאלים יפה הפרסום. אבל ככל שאדם הוא יותר סובייקטיבי, והוא יותר מחפש את האגו ואת הכבוד וכו' וכו', אז פה יותר יפה הצניעות. לטייל בעיר דוד זה חשוב. אז זה לא משנה מי המדריך. אז בואו לטייל בעיר דוד. יפה. אבל זה לא אומר בואו לטייל איתי בעיר דוד. כי אני מדריך מצוין, כי אתם גם מפרנסים אותי אולי. לא. עיר דוד שווה טיול, שווה סיור, שווה למידה, שווה חיבור, שווה שייכות וכו' וכו'. יפה. דרך מי? מה זה משנה? ברור או לא? אני יכול להעיד, אני הקטן מתלבט כל הזמן על הסוגיה הזאת שנקראת בעניין אמונה. כי אני מאוד מאמין בכיוון הזה ובלימוד הזה ובמהלך הזה ובחשיבה הזאת ובהפנמה הזאת ובחיים האלה. אבל איך אני יכול להציע לבן אדם? תשמע, כדאי לשמוע בעניין אמונה. ואני מדבר על עצמי. אז זה תלוי באמת. אם אני אדם סובייקטיבי שמחפש כבוד, איזה שיעורים, כל הכבוד, יפה מאוד, אז אני צריך לשתוק, צניעות. אבל אם אני מצליח קצת להשתחרר מעצמי ואומר, רגע, שצ'יפו פה ילמד בינה נמונה, מה זה משנה מי ילמד את זה? העיקר שילמדו את זה, העיקר שיחיו את זה, העיקר שאנשים משייכים לדבר הזה, צריך לפרסם את זה. אז אתה צודק שהאידיאלים והמעשים הם הרבה פעמים מחוברים אחד לשני, כי בעולם הזה האידיאלים יוצאים אל הפועל דרך המעשים, מה אפשר לעשות? אתה צודק. אבל ככל שאנחנו מצליחים יותר להשתחרר מהסובייקטיביות, מהנגיעה, מהתועלת, מהרווח האישי, מהאינטרסנטיות, כך יפה לדבר הפרסום. בתנאי שהדבר הזה הוא חשוב. להציל את יוסף, זה חשוב, תפרסם. נר חנוכה במקדש כלפי פנים, שעם ישראל לא ראה, זה חשוב. תפרסם, פרסום מניסה, על פתח ביתו מבחוץ. ההכרעה הזאת של הפרסום והחשאיות, זה לא רק החלוקה העקרונית בין האידיאלים ובין המעשים, כי כמו שאתה אומר, האידיאלים והמעשים בעולם הזה בדרך כלל הולכים ביחד, זה תלוי באדם, למה הוא שייך. וכל אחד מאיתנו יודע מה מניע אותו, ומה העיקר אצלו. בסדר? טוב, בואו נתקדם. עכשיו אמרנו שיש כאן עוד נקודה. הדודאים נתנו ריח יפה. אם כן, הדודאים, ראובן, הפרסום מניסה, זה שייך אל ממד הריח. מה זה הריח הזה? אומר הרב, יש שני ממדים. יש ריח ויש טעם. תכף נראה ביחס למה זה קשור. הריח והטעם, במובנם הרוחני, מקבילים לעומת האידיאל והמעשה. חז"ל אמרו כידוע, שחוש הטעם הוא יותר גשמי, וחוש הריח כשמו כנו הוא יותר רוחני. חוש הטעם כפשוטו אדם אוכל זה גשמיות, חוש הריח אדם מריח זה יותר רוחני, אין איזה ממשות, ולכן אמרו כידוע מוצאי שבת, הנשמה צריכה קצת להתעודד מזה, או האדם צריך להתעודד מזה שהנשמה יותר עוזבת אותו, אז צריך קצת להריח בסמים כדי שזה ישלים לו את הנשמה שלכה לו לאיבוד במוצאי שבת או אחרי חצות לילה וכו' וכו'. אז הריח, חוש הריח הוא יותר רוחני, וחוש הטעם הוא יותר גשמי. במקביל אלינו, חוש הריח הוא יותר שייך אל האידיאל מצד עצמו, וחוש הטעם הוא יותר שייך אל המעשה הסובייקטיבי במציאות בפועל. אני קורא. הריח והטעם במובנם הרוחני מקבילים לעומת האידיאל והמעשה. האידיאל הוא יותר קרוב אל הריח, והמעשה יותר קרוב אל הטעם. הריח מסמן את השאיפה האידיאלית לפי ערכה, לפני התגשמותה במעשה. כמו שאומר המדרש בשיר השירים, על פי הפסוק, לריח שמניך טובים. לשמן יש איזשהו סוג של ריח, כל המצוות שעשו לפניך, ההבלות, זה טעות נראה לי, האהבות כנראה זה טעות, כל המצוות שעשו לפניך האהבות, ריחות היו. איזה ריח זה היה. אבל אנו שמן תורק שמך, רמח מצוות עשה, ושסה מצוות לא תעשה. טוב, נעזוב את החשבון, זה לא הנקודה כרגע, רק הנקודה המרכזית, שריח זה יותר שייך אל הרוח, אל האידיאל, אל הרעיון. ולכן כל מה ששייך אל הריח הוא יותר שייך אל הפרסום, כי זה שייך לאידיאל. לכן, אומר המדרש, הדודאים נתנו ריח, הדודאים שנתנו את הריח זה ראובן ששייך אל האידיאל, ולא חס ושלום אל איזשהו אינטרס אישי. הוא רוצה באמת להציל את יוסף, הוא מבין שפה האחים טועים, הוא רוצה להשיבו אל אביו, הוא מבין מה התפקידו של יוסף במהלך הדורות. לכן הריח מסמן את השאיפה האידיאלית לפי ערכה, לפני שהיא מתגשמת במעשה בפועל, שזה בחינת הטעם. והטעם אחרי ההתגשמות המעשית שבפועל. וכן הריח הוא יותר האידיאל, והטעם הוא יותר המציאות המעשית בפועל. אומר הרב, השמן והיין מקבילים לעומת הריח והטעם. תרף נראה פסוקים. השמן יותר שייך אל הריח, ריח השמן, והיין יותר שייך אל הטעם, טעם היין. הריח לריח שמניך טובים, והטעם כאמור וחיכך כיין הטוב. מדלק טיפה. הבשמים נותני הריח שהם הסמנתם, סימנם, הם מסמנים של האידיאלים והשאיפות. והיין בעל הטעם הממשי הטוב, אז היחס שבין השמן לבין היין, שבין הבשמים לבין היין, הוא בעצם היחס שבין הריח לבין הטעם, בעצם בין האידיאל לבין המעשה. הבשמים נותני הריח שהם הסמנתם של האידיאלים והשאיפות, סימונם, מסמנים, והיין בעל הטעם הממשי הטוב, מחולקים זה מזה לעומת שאלת הפרסום והחשאיות. בואו נראה מקרים שהשמן הוא יותר מפורסם והיין הוא יותר צנוע. דוגמאות, בבשמים שנינו, כשהוא שוחק, אומר, עדק היטב, היטב עדק. למה? מפני שהכל יפה לבשמים. כל מה ששייך אל השמן, כל מה ששייך אל הריח, כל מה ששייך אל האידיאל, כל מה ששייך אל האובייקטיביות, כל. עדק היטב, היטב עדק. הבשמים צריך איך נקרא לזה? לקטוש אותם בכל. כשאתה מעדק את הבשמים, עדק היטב, אבל בכל. כשהוא שוחק, אומר, עדק היטב, היטב עדק. מפני שהכל, כמו שאנחנו נוהגים לומר בפיתום הקטורת, מפני שהכל יפה לבשמים. הכל יפה לריח, לשמן. הכל, הפומביות, הפרסום, שווה לאידיאל. ואצל היין שנינו, גזבר יקיש בקנה, כך עוד הגמרא, ועל השאלה ולמה לממר, למה הוא אומר, מסייע לרבי יוחנן, אומרת הגמרא, כשם שהדיבור יפה לבשמים, כך דיבור רע ליין. יין זה, הרבה פעמים שאדם שותה יין, אז הוא שותק. אין מה לדבר. נכון, היין הוא עושה את האדם יותר פנימי, נכון, כמו שאמר הלא אומר כידוע, שפורים שותים יין כדי לסלק את השכל. הדיבור של האדם הוא מכוח השכל. ברגע שהשכל יסתלק, אין מה לדבר. יש איזה עולם פנימי. זה מאוד מעניין שבפורים, הרבה פעמים אתה רואה שתי תגובות הופכיות בעקבות היין. יש כאלה שמדברים הרבה בעקבות היין, ויש כאלה שהם שותקים. בצד האמת הפנימית, שתיקה יפה לאלכוהול. בפורים. לא בכל השנה. כל השנה זה כל המשתכר כעובד עבודה זרה. אבל בפורים זה שתיקה, זה פנימי מאוד, זה נסתר מאוד, זה פנימי מאוד. לפי העניין הזה, כי היין יש בו יותר ממד מעשי, יחסית. אני מתקדם רגע. אומר הרב, הכל והפרסום לצורך הכרזתם של האידיאלים הם יפים מאוד. אבל מצד שני, מצד המעשים, יותר יפה היא הצניעות. אז מה זה החנוכה הזאת של בית הרב קוק? למה עושים בכלל חנוכה? למה עושים איזה אירוע? למה עושים פומביות לדבר הזה? אלא באמת לא מדובר על הרב קוק. מדובר על הרעיון והאידיאל שהבית הזה מייצג. שהכיוון הרוחני הזה מייצג. במחאות, אני אומר קצת משפט קצת קשה, כן? הרב קוק הוא לא הנושא. הנושא זה מה האידיאלים היוצאים מהפה הקדוש הזה. מהמוח, מהלב העליון הזה. זאת השאלה. וכאן הרב מתחיל לדבר על אותם הנדיבים. העשירים שתרמו להקמת בית הרב וכו'. נדיבי ישראל המצטיינים בצדקתם, יש בהם ממידות שנשתפכה בהן אומתנו הקדושה. שלושה סימנים יש באומה זו. רחמנים, בישנים וגומלי חסדים. ככל שהנדיב הוא יותר נדיב באמת, הוא פחות זקוק לפרסומה, אף על פי שאמרנו מקודם בחתם סופר שהרשב"א פסק, שצריך לפרסם את הנדיבים. אבל בתנאי שהנדיבים האלה באמת לא רוצים את ה... לא תורמים בשביל הפרסום והכבוד. הם רוצים באמת את הצניעות, אבל כדי לעודד את אחרים לפרסם, אז מפרסמים אותה. לכן סמוכה היא מידת הביישנות הישראלית שהיא שורשה של הצניעות למידת גמילות חסדים. כי גמילות החסדים הישראלית היא לא נובעת מהרצון של הנותן להתפרסם כנותן. אלא גמילות חסדים הישראלית היא באמת כי הקדוש ברוך הוא, מה הוא רחום, אף אנחנו רחומים, מה הוא נותן, אף אנחנו נותנים, אז אנחנו רוצים להידמות למידותיו. אז שאנחנו גומלי חסדים, אנחנו מדמים לבורא, ומתוך שאנחנו מדמים לבורא, אנחנו עושים את זה בשקט. לכן מידת גמילות חסדים היא צמודה לצניעות ולביישנות, לכן הנדיבים האמיתיים הם לא רוצים פרסום. עוד פעם, נדיבי ישראל המצטיינים בצדקתם, יש בהם ממידות שנשתפכה בהם אומתנו הקדושה. שלושה סימנים יש באומה זו, רחמנים, ביישנים וגומלי חסדים. הרחמנים, שזה מידת הנדיבות, הנתינה לאחרים, סמוכה היא מידת הביישנות הישראלית, שהיא שורשה של הצניעות, למידת גמילות חסדים. אז הרחמנות על הזולת והגומל חסדים, מגלה את הרחמנות הזאת בפועל, היא סמוכה למידת הביישנות. הביישנות, אפשר לומר אפילו יותר, היא בין הרחמנות לבין גמילות החסד. אנחנו יודעים כמה צדקות וגמילות חסדים, אומר הרב, עושים נדיבנו המצוינים, שאחד במכובדים והמעולים שבהם, הוא נדיבנו היקר מר ישראל אהרון פישל שליטה, שקשור שם לחנוכת בית הרב. בחשאי, בצניעות, בלא פרסום ובלא שום קולות. אז למה הרב כן מפרסם את שמו? כי זה חשוב שאחרים גם יהיו שותפים למהלך הרוחני הזה. כיין הטוב ההולך למשרים, שהכל והדיבור קשה לו. תראו מה אומר הרב, כאילו נכתב אלינו. והלוואי שנעשה את כל מעשינו הכלליים, כלומר, הלוואי שכשאנחנו שייכים לאידיאלים הכלליים שמכוחם האומה עומדת ולמען הגשמתם אנחנו חיים, הלוואי שנעשה את כל זה בייחוד, והלוואי שנעשה את כל מעשינו הכלליים שבית הרב קוק, זה בעצם אחד הביטויים לרעיונות הכלליים האלה והאידיאלים הגדולים האלה, והלוואי שנעשה את כל מעשינו הכלליים בייחוד בתכונה מעשית כזאת, שיש בה הרבה מהמעשה ומעט מהקולניות והפומביות היתרה, המזקת ומקלקלת על פי רוב. מצד האמת, היות ואנחנו בני אדם, אז יפה הצניעות והחשאיות, אבל מצד הרעיון והחשיבות של הרעיון הזה, אז יפה הקולניות והפומביות, אבל בדרך כלל היא מזיקה. אמנם, אולי איזה סיפור קצת מזעזע, בתקופת הגאון מווילנה, היו כל מיני צדיקים. כתוב באחד הספרים, שהיה איזה דיבוק אחד, דיבוק זה איזה שד רוחני כזה, לא מבין בדיבוקים, אבל היה איזה דיבוק אחד שנכנס לאיזה מישהו. והתייחסו ברצינות אל הדיבוק הזה, כי כנראה הוא איזשהו, נקרא איזה גילוי מעולם אחר קצת, ושאלו אותו, את הדיבוק הזה, מי הם 36 צדיקים בדור? טוב, אז הוא נתן רשימה, 36 צדיקים, למדבר צדיקים, והגאון מווילנה היה שלישי ברשימה. נו, מי לנו גאון וצדיק הגאון מווילנה, כגרה? אז שאלו אותו איך יכול להיות, שאלו את הדיבוק, איך יכול להיות שהגאון הוא שלישי? אמר להם הדיבוק, כי הגאון מפורסם קצת. זה לא בעידן של וואטסאפ, ולא בפייסבוק וכו'. הגאון מפורסם קצת. אז מצד גאונותו וצדיקותו, ודאי שהוא הראשון. אבל להיות ויש כאן איזה סוג של פרסום, אז הוריד אותו במחאות למספר 3. למקום השלישי. אז הצדיקים האמיתיים, הם לא רוצים להיות מפורסמים. הם בורחים מזה. הם רוצים להיות יין. הם רוצים להיות אובייקטיביים. הם לא רוצים להיות סובייקטיביים. אבל מה נעשה? הצדיקים האמיתיים, הם מוסרים את נפשם בזה שהם מפורסמים לטובת הציבור. כלומר, היו מעדיפים לא להיות מפורסמים. אבל מה אפשר לעשות? הצורך המעשי, הצורך הפרקטי, הצורך הממשי, דורש את פרסומם. אנחנו חיים בתרבות הפוכה. שאדם רוצה להיות מפורסם על כלום. ופה, הפוך, אדם רוצה להיות לא מפורסם בגלל שיש לו הרבה. בגלל שהוא אובייקטיבי אידיאלי ולא סובייקטיבי מעשי, אז הוא שייך לחשאיות. צד האמת. כלומר, הוא שייך אל הפומביות העקרונית, אבל להיות והוא בן אדם, הוא רוצה לשמור על החשאיות. אז הצדיקים האמיתיים הם בורחים מהפרסום, אבל אין להם ברירה. בגלל התפקיד שלהם בדור, הם חייבים להיות באיזושהי מידה מפורסמים. אבל אם היית שואל אותה, החשאיות והצניעות, כי זה קשור כבר למעשה, אבל להיות והם שייכים לאידיאל גדול, אז אין ברירה, צריך לפרסם את האידיאל. החילוק הזה בין האידיאל לבין המעשה, והיחס של כל אחד מאיתנו אל הדברים, האם מה שמניע אותי זה האידיאל, או מה שמניע אותי זה אני, זה המעשה, וממילא ההבחנה בין הפרסום מניסה לבין הצניעות, אני חושב שהעיקרון הזה יכול לעזור לנו הרבה פעמים בחיים, מה לפרסם ומה לא לפרסם. למשל, תן דוגמה קיצונית. מי אמר על עצמו, והאיש משה ענב מאוד מכל האדם אשר על פני האדמה? משה. משה אמר על עצמו שהוא הענב מאוד מכל האדמה שעל פני האדמה. איזה מין ענבה זאת? להגיד על עצמך ככה. תגידו, הקדוש ברוך הוא הכריח אותו. כפה עליו, לא הייתה לו ברירה. טוב, אז מצאנו מקום אחר שהקדוש ברוך הוא כפה עליו, ומשה רבנו התנגד. למשל, לך אל פרעה, לך תוציא את עם ישראל ממצרים. חמש פעמים דו שיח בין משה רבנו לקדוש ברוך הוא, לא רוצה. מי אנוכי כי אלך אל פרעה וכי יוציא את עם ישראל ממצרים? שלח נביא תשלח וכו'. כלומר, היה יכול להיות כתוב, ויאמר השם אל משה, כתוב, ואיש משה ענב מאוד, מכל אדם שעל פני האדמה. ויאמר משה, מי אני כי אכתוב ואיש משה ענב מאוד? ויקפהו השם ויכתוב משה ואיש משה ענב מאוד. כתוב פסוק כזה? לא. משה רבנו כותב באופן טבעי, ויש משה ענב מאוד. למה? כי משה רבנו יודע שלדורות צריך ללמוד ענבה. וממי אפשר ללמוד ענבה? ממי שהוא באמת ענוותן. אז מעלתו של משה הייתה מידת הענבה מאוד, עד כדי כך שלא הייתה שום פגיעה במידת ענוותנותו, כשהוא כתב את זה ללא שום הסתייגות. או למשל דוגמה בגמרא. המשנה אומרת, מי שמת רבי יהודה הנשיא, פתלה ענבה ויראת חטא. מי שמת רבי, סוף המשנה בסוטה, בטלה ענבה ויראת חטא, כלומר, אחרי שרבי נפטר, אין יותר אנשים ענוותנים, אין יותר אנשים יראי חטא. אמר רב יוסף, את המשנה הזאת כמובן לא כתב רבי, כי רבי נפטר. מי שמת רבי, בטלה ענבה. מי כתב את המשנה הזאת? איזה תנה אחרי מותו של רבי. בסדר. אמר רב יוסף לתנה, רב יוסף, הנה לו כרב יוסף, לא תתנה ענבה, אל תשנה מי שמת רבי, בטלה ענבה. למה? דענה איקה. כי אני נמצא. יש כאלה התחכמו, כתוב בספרים, שהיה אמורה אחד שקראו לו אנה. אז יש את אנה. אבל זה לא הפשט. הפשט הוא שאני קיים. רב יוסף, אתה אומר שאתה ענוותן? זאת ענווה? להגיד, אל תגידו מי שמת רבי בטלה ענווה, כי אתה רב יוסף ענוותן, אתה ככה תאמר על עצמך? כן. רב יוסף אומר על עצמו שהוא ענוותן, כי הוא באמת ענוותן, ויש צורך בפרסום הזה לדורות. כמו שמשה רבנו שייך אל האידיאל, אל הפומביות, ולא אל המעשיות, לסובייקטיביות שלו, כך רב יוסף שייך אל האידיאל מרב יוסף, ההולך בדרכו של משה, נלמד ענווה. וכן הרב קוק כתב על עצמו, תכף נקרא, ביחס למתנגדים עליו, למתנגדים שהתנגדו לו, כך הוא כותב על עצמו, אלא שהם מוכרחים להודות על האמת, שברוך השם שכלי הולך למשרים, כשכל ישר, ושאין בלבבי ובשפתי רמייה, שאני אדם לא צבוע, תוכי כברי. ברוך השם אשר עשה לי את הנפש הזאת לא מחוכמתי ולא בצדקתי. הלאה. ושליבי מלא באהבת, וליבי מלא בקרבי באהבת ישראל. אני אוהב את ישראל. ואין ספק אם גדולי הדור שיחיו היו נוהגים כמנהגי וכו' וכו', היה שפע ברכה על עם ישראל ורבים היו שווים בתשובה שלמה. אז כמה קומפלימנטים הרב קוק אומר על עצמו. א', יש לי שכל ישר. ב' תוכי כברי, אני לא צבוע. ג' אני מלא באהבת ישראל. ד' אם כל גדולי הדור יתנהגו כמותי, איזה ברכה תהיה לעם ישראל. אבל באמצע הוא מוסיף את המשפט שהזכרנו. ברוך השם שעשה לי את הנפש הזאת, לא בחוכמתי, לא מחוכמתי ולא בצדקתי. אז הרב קוק הלך בדרכו של רב יוסף, שהלך בדרכו של משה רבנו. אין שום סתירה. כדאי לקרוא את זה רגע. איגרת הקנה ידועה. איגרות חלק ב', איגרת הקנה, אומר הרב על עצמו בחלק השני של האיגרת. זה מופיע בעמוד 9-9. בהתחלה הוא דבר על רב יוסף, ורב יוסף היה דרכו להביט על הפנימיות, מדלק טיפה, ואמר על עצמו, לא תתנה ענווה דהי כהנה. אל תשנה ענווה שיש אותי. אף על פי שמצד החיצוניות נראה הדבר לגאווה חלילה. אבל היות ורב יוסף היה אדם אובייקטיבי ולא סובייקטיבי, היה אדם ששכל האידיאל ולא אל המעשה, אבל בעל סגולה נפשית שכמותו עליו השלום, אמר זה בכל מילוי הקדושה והענווה האמיתית, מעין ענוותנותו של אדון הנביאים עליו השלום, משה רבנו, ותלמידיו הם ההולכים בדרכיו. ואז הרב קוק אומר על עצמו, וכן הם אומרים בפה מלא, המתנגדים, אלה שאני מקרב אותם, מה שנקרא החיצוניים כאן באיגרת, שרחקו מחשבותם ודרכיים ממחשבותיהם ודרכיהם, אלא שבעל כורחם מוכרחים הם להודות על האמת, שברוך השם שכלי הולך למשרים, ושאין בלבבי ובשפתי רמייה, ושאני מלא ברוך השם בכל קרבי באהבת ישראל. ברוך השם אשר עשה לי את הנפש הזאת, לא מחוכמתי ולא בצדקתי, כי אם ברוב רחמה וחסדיו שאין להם קץ ותכלית. מדלק טיפה, ואין ספק אם הדר גודלו ועוד גדולי הדור שיחיו היו מחזקים את ידי, נלווים ממדי ונוהגים מנהגי כמה דאפשר לפי מידתם, היה שם שמיים מתקדש ורב שלום וברכה נשפע על ישראל ועל ארץ ישראל, ורבים רבים מאוד היו שווים בתשובה שלמה, והייתה באמת במהרה מתגלה בגילוי הגון צמיחת קרן ישועה לבית ישראל, ואי אפשר כלל לצייר ולתאר את רוב הטובה והקדושה ותיקון העולם שנצמח מזה. נצמח ממה? שגדולי הדור ילכו בדרכי. זה אותו הרב קוק שחזר מברית מילה בעיר העתיקה, ושפרו עליו הקנאים, מבחינה מקוותכם, שתן וצועה, והגיע הנציג של השלטון הבריטי באותם ימים, ואמר לרב, לך תגיש תלונה במשטרה על מה שהם עשו לך, ואמר הרב ציטוט, חרף המעשה אשר עשו עמדי, אני אוהב אותם אהבה גמורה ואף מוכן לנשקה מרוב אהבה. זה הרב קוק, הענווה מוחלטת מעין רב יוסף, מעין משה רבנו. אבל הענווה המוחלטת הזאת היא לא סותרת את הכרתו את ערכו ואת תפקידו לדורות. כי כאן זה אידיאל, כי אדם גדול כזה אין לו סתירה. הוא ככה החליט מסיבות כאלה ואחרות, היו קשורות כנראה, גם ההחלטה שלו הייתה קשורה כנראה לסיטואציה וכו'. זה ביזיון שיהודי מגיש תלונה למשטרה הגויה על יהודי אחר. זה חילול השם נורא. זה שהתנהגו אליו ככה זה חילול השם, אבל לא בגלל זה הרב קוק שתף עם זה פעולה עם החילול השם הזה. טוב, היו סיבות. ואני מלא תקווה בעזרת השם שכן יהיה וסוף כל סוף ישובו לי יראה ויודע שמו, ויכירו את טהרת לבבי ואמיתת דעותיי, וכולנו נעשה אגודה אחת, לעשות רצונו יתברך, להרבות אור השם כבודו על עמו ולארץ עמדתו ועל כל אפסי הארץ. אז כשאדם שייך למדרגה אידיאלית כזאת, פרסום. פרסום למידת הענווה, פרסום לטהרת הלב, פרסום לאמיתת הדעות, פרסום לצורך שעוד גדולי עולם ינהגו כמותו וילכו בדרכו. זה לא גאווה. כי הרב יצא מעצמו, הוא לא היה סובייקטיבי, הוא לא היה יין, הוא היה שמן. זה מה שכאן הרב כותב. עוד פעם, והלוואי שנעשה את כל מעשינו הכלליים, בייחוד בתכונה מעשית כזאת שיש בה הרבה מהמעשה, ומעט מהקולניות והפומביות היתרה המזקת ומגלקלת על פי רוב. כי על פי רוב באמת זה מזיק. אבל אם אנחנו אנשים גדולים, אמנם הסכמנו כולנו, שמפעל הזה של הבניין החשוב, בית הרב, שנדב הנדיב היקר שנחוגים עתה את חנוכתו, יהיה מחובר עם סגולתם של הבשמים נותני הריח שהכל יפה להם, ולמה? לא כי אנחנו עכשיו הולכים לפאר את הרב קוק, או כי אנחנו עכשיו הולכים לפאר את הנדיב שתרם את הכסף, אלא מפני שכאן אנו עסוקים בצורך של הכרזה על אידיאל מרומם שצריך ללכת מעלה-מעלה, שהוא תורת ארץ ישראל, וכל הרעיונות שתלויים בזה, וכל האידיאלים הגדולים שצריכים לצאת אל הפועל מכוח זה. להתפתח ולהגדיל את מפעלו, מפעלו של מי? של האידיאל הגדול הזה, על ידי קיבוץ הכוחות המפוזרים שלנו, שיחדיו ילכו מעלה-מעלה בבינה חובות ירושלים, הכולל בתוכו את החוזק של בינן הארץ ובינן האומה, בינן החומרי, וכל זה בתור בסיס לבינן העליון הקדוש הרוחני, הקדוש הרוחני, בניין התורה והקדושה, אור החיים של כל התחייה הלאומית כולה לכל אגפיה. ודבר הצריך לפתם ברכו למרחקים, האידיאל הגדול הזה שצריך לצאת אל הפועל, צריך לעשות לו פרסום מניסה רציני מאוד. אז כמו שצריך לעשות פרסום מניסה למחשבה הטובה של ראובן, וצריך לעשות פרסום מניסה לנס הגדול שהיה במקדש, בהשגחת השם עלינו, צריך לעשות פרסום מניסה לאידיאל הגדול שבו אנחנו מאמינים. כמובן, בישראל להגיע למקום של כמה שיותר לצאת מהאגו הפרטי שלנו ולהיות שייך לאידיאל ולא למעשה, לשמן ולא ליין. כי הכל יפה לו. הפרסומיות, הפרסום והפומביות, הפרסיה יפה לו. לכן כשהוא שוחק, אומר הדק היטב, היטב הדק, מפני שהכל יפה לבשמים. טוב, כן. א', זה הדיבוק אמר, מי אמר שהדיבוק צודק? ב', לא, כך כתוב בספר, אני מספר לכם מה כתוב בספר. ב', כמו שאמרנו, צדיקים אמיתיים. לא, צדיקים אמיתיים יש להם תפקיד. ואחד מהתפקיד זה להועיל לציבור. וברגע שהם מועילים לציבור, אז הם מפורסמים. תגידו, היום בעידן תקשורתי כמו שלנו, אפשר להועיל לציבור בלי להיות מפורסם? כמעט ולא. מה נעשה? אם זה בא מתוך אידיאלו? לא. אבל זה רק רצה להראות, הדיבוק רצה כנראה להראות לפי הסיפור הזה, כמה צריך להיזהר מהפרסום. הגרא באמת היה ראשון, אל תדאג. רק השאלה, איך אנחנו לא מייחסים את עצמנו נכון אל כל הפרסומיות והפומביות הזאת. ולכן אני חושב שפרסום מניסה, אם אפשר לומר, היחצנות האלוהית, היא באמת נר אחד כל יום לכל המשפחה. נר קטן. היום כשאיזה חברה רוצה לשווק איזשהו מוצר, והיא יוצאת בפרצום יחצני, תגידו, זה נראה לכם שזה יהיה איזה נר אחד? כל התקשורת ומודעות הרחוב, והכל זועק בכל מיני צבעים מאוד בולטים, אין אדם אחד בעולם שלא יודע תוך 5 דקות שיש פה איזה פרסום של איזה מוצר. אבל הפרסום מניסה של חנוכה, איך זה השיר הזה נר לי דקיק? זהו. באנו חושך לגרש, שלבת קטנה של נר אחד מעיקר הדין. אז גם הפרסומיות והפומביות שאנחנו צריכים לפרסם אותה, כי אנחנו מפרסמים את האידיאלים האלוקיים, גם זה מופיע בצניעות ובשקט. אבל זה מופיע. טוב, שנזכה לייחס את היחס הנכון בין שני הממדים האלה, ולפרסם את הדברים הגדולים של התורה הזאת, שצריכה פרסום גדול, עד שבעזרת השם כל עם ישראל יזכה אל הגודל הזה ולחנוכת המקדש במהרה בימינו. אמן. יישר כוח. בשבוע הבא אין...